טוב, שלום וברכה. אם כן, אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו של החינוך, אבל מתוך תפילה. כלומר, איך התפילה היא חלק מהעבודה העצמית שלנו, היא העבודה שבלב, ואיך נראה הרבה פעמים שלמדנו הרבה תורה, למדנו הרבה תיאוריות, אבל רק התפילה היא זאת שתחדיר את העקרונות לתוך התנהגות, לתוך מעשה טיפולי חינוכי אמיתי. ולכן כל מטפל צריך לדעת להתפלל לפני כל מפגש טיפולי, אז ככה כל הורה, כל בוקר צריך להתפלל שיצליח את דרכו בחינוך. אני חושב שהתפילה זה הנושא הכי אקטואלי. כשהרב אלאור אשכנזי, רב מניטו, הגיע לארץ והקים את הבית ספר שלו, בית ספר מעיינות, אחרי אורסה בצרפת, אז הנושא הראשון שהוא לימד זה נושא התפילה. הנושא הלא ידוע של התפילה והנושא הכל כך מרכזי של התפילה, ונראה שמה שאנחנו עד עכשיו למדנו בפסיכולוגיה מתוך אמונה, זה התחום שלנו, הפסיכולוגיה לא יכולה להיות פסיכולוגיה באמת ולרפא באמת אם אין הרפאיה, רפואה מלשון הרפאיה, ואם כן אם אין פנייה אל האזורים הציורים של האישיות כפי שדיברנו בכמה מפגשים, ולכן יש צורך בלדעת להתפלל. זה מתאים לאדם שהוא בכלל דתי, וזה גם מתאים, אני חושב, לכל אדם, שיש את הצורך הטבעי הזה לכל אדם להיות פונה אל השם בצורה מתאימה. כמו שיש קשר בין האדם לעצמו, ככה יש קשר בין אדם לחברו, בדיוק ככה יש קשר בין אדם לשם ובין אדם לדור הקודם, לדור הבא. ואנחנו צריכים לא להתעלם מזה שיש הגבלה בין העולמות, והרבה פעמים הדרך לטפל ברובד עכשיו של ביני לבין אשתי לדוגמה, ביני לבין הילדים שלי, הוא יהיה דווקא על ידי שינוי בהסתכלות של האלוקות. אנחנו על ידי לפעמים שינוי בתפילה, שינוי בהבנה של מהי התפילה ואיך להתפלל, אנחנו נצליח הרבה פעמים הרבה יותר לתקן את עצמנו, מאשר עם הרבה תיאוריות, הרבה שיחות, הרבה דברים שלפעמים גם כבר שמענו. ממתי זה קורה הדבר הזה? מאז שאנחנו הגענו לארץ ישראל. כלומר, הגעה לארץ ישראל היא בסופו של דבר הדרך שלנו לפתח את עולם הציורי בצורה בריאה. יש ארץ ישראל שנקרא שהיא מחכימה. מה זה שהיא מחכימה? היא מסוגלת לבנות את מוח החוכמה. כן? המוח הימני, המוח הציורי. אז אנחנו זוכים גם דברי הכוזרי, כן? רבי יהודה הלוי, שמספר לנו את הסיפור של התפילה בגלות במקור מספר ראשון, אין הדברים שאנו אומרים בתפילותינו, השתחוו להר קודשו, השתחוו לאדום רגליו, המחזיר שכינתו לציון וכדומה, כי אם כדיבור התוכי וכצפצוף הזרזיר. כי בלא כוונת הלב, אנו אומרים דברים אלה או דומיהם, כאשר יראות בצדק שר הכוזרים. כלומר, יש בעבודה של התפילה, עבודה של חזרה לארץ ישראל קודם כל. אנחנו היום מסוגלים להתפלל אך ורק בגלל שחזרנו למקום הטבעי שלנו, ולכן באופן טבעי התפילה צצה. אבל זה אומר גם שאנחנו, כדי לחנך ילדים, אנחנו נרצה לחנך אותם לתפילה גם כן. כלומר, אין חינוך בלי חינוך לתפילה. כי כבר הרמב״ם הצהיר, עבודה שבלב היא תפילה. אז אנחנו צריכים להבין שכל פיתוח הרגשות, כל עבודה של בניין האישיות, הוא חייב לעבור גם דרך התפילה. ואנחנו מדברים על מושגים של תומה ותארה, שלפעמים המושגים לא כל כך מובנים, מה זה תומה, מה זה תארה. תומה זה לכאורה משהו מלוכלך, תארה משהו נקי, לא יודע. תומה זה אטימות, תארה זה פיתוח. אדם מבקש מהשם כל שבת, כל ראש חודש, כל חג, ותאר ליבנו לעובדך באמת. מה זה ותאר ליבנו לעובדך באמת? תעזור לי באמת להרגיש אותך. תעזור לי באמת להיפגש איתך מכאן, מהמקום הטבעי, איפה שאני חש את התחושות שהרגש של צד שמאל, של מוח שמאל כידוע, שהוא מוח אם בו המחשבה והרגש, שהמוח שמאל הזה יהיה ממותק על ידי מוח ימין, שהוא מוח אב, מוח יותר ציורי. להגיד את זה בצורה פשוטה, יש לך מלא רגשות, יש לך מלא כעסים, יש לך מלא שמחה, ואתה ניתנה לך התפילה, כדי להפוך את האנרגיות האלה לכוח פועל בתוך המציאות. כי אתה מרים את הרגש, אתה מרים את גם הדמיונות וגם המחשבות, למקום יותר שורשי שמסוגל לפעול מתוך המציאות. ואם כן, אנחנו מבקשים באמת מהשם לתאר את הלב, ותאר ליבנו לעובדך, לעובדך באמת. אפשר להגיד שזה הדור. הדור הזה הוא דור של התחברות, כן? שמדבר ככה בסלנג שלו על כל זמן להתחבר, תהיה מחובר לעצמך, תזרום עם עצמך. לצערנו הרב, הזרימה עם עצמי עלולה להביא את האדם למקומות מאוד מאוד, מאוד, מאוד נפולים. לעומת זאת, התפילה היא בונה דרגה אחרי דרגה את הפנייה אל האזורים האינסופיים גם של האישיות שלנו. אנחנו ראינו את זה פעם שעבר על הדף מקורות, נחזור על מה שהיה שם בדף מקורות, ארבע דרגות בתפילה. אנחנו נתאר אותם שלב אחר שלב. שלב ראשוני, וזה נכון לכל עבודה עצמית בעצם. כל עבודה עצמית בנויה לפי ארבע אלגואים, ארבע הדרגות האלה, שאפשר לדלג, אפשר לעבור מדרגה לדרגה, אלא חייבים קודם כל לבנות את הקומה א' כדי לבנות קומה ב', ובעצם ככה להתקדם. כל יום, כל יהודי מתפלל, כלומר בונה את ארבע הקומות, ובונה את העברור הרגשי ואת השינויים, וזה באופן יומי, כן? תחשבו, אנחנו כמה שעה וחצי כל יום, אולי מתפללים, מה עושים בזמן הזה? לפעמים נראה שזה ערך התפילה שהוא לא מספיק מובן, לא מספיק עוסקים בתפילה בצורה מתאימה, כשהתפילה בעצם זה מרכז חיינו. אפשר להגיד שהתורה שאנחנו לומדים היא על מנת שנדע גם להתפלל, כן? ויש כאן כנראה נושא מאוד מאוד מרכזי, איך בונים את הארבע השלבים האלה. השלב הראשון הוא תמיד שלב התנהגותי, השלב השני שלב יותר רגשי, השלב השלישי שינוי במחשבה, והשלב האחרון שינוי במדמה. אנחנו בונים את הארבע הקומות, ואחרי זה אנחנו מורידים את השפע הזה שהשגנו בתפילת 18, מורידים את ההסתכלות הפנימית הזאת לתוך כל הדרגות שוב, אל המחשבה, אל הרגשות ואל ההתנהגות. אז אנחנו נבנה את זה לאט לאט, אנחנו בינתיים בשלבים הראשונים של בכלל להבין מה אנחנו עושים כשאנחנו מתפללים, ואנחנו בזה קודם כל נתקדם. הרב קוק כותב לנו הגדרה מאוד מעניינת של מהי התפילה. הוא אומר לנו שבעצם הנשמה מתפללת בצורה תמידית. ואדם שמתפלל רחוק מלבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה לו טובה, כן? כמו איזו מכונה כזאת שאתה שם כסף ואתה מבקש אב אב תן תן. אנחנו מדברים על עבודה שבלב היא תפילה, כלומר, אתה מתחבר, אתה מתיישר עם ההשפעות הנשמתיות שפועלות כל הזמן בתוכך, ואז אתה מבקש, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, כלומר התהילה נמצאת כאן בתוכך, ואתה רק מבקש שהשם יעזור לך לפתוח את השפתיים כדי להתחבר אל התהילה, להתחבר אל הברז המרכזי הזה הפתוח, שכל הזמן זורם, כל הזמן שופע עליך רק טוב. ואני רוצה להזכיר בזה דברי הרב לוריה, הרב משה רפאל לוריה, שתיאר, הוא נפטר לפני שנה, שלוש רבעי ושנה וחצי לפני מותו, התחיל לכתוב על ארץ ישראל. רב חרדי, למד בחברותה עם נכד מסלונים, כן, ואדם עבד אז נקרא נתיבות שלום. והנה שנה וחצי לפני מותו, כותב, נודע לי ברשות העליון שהשכינה חזרה אל הארץ. כי רוב בניין ורוב מניין בארץ. יש פה דבר חשוב שקרה, אם כן, בשנים האחרונות, לדבריו. כל החיים שלי הלכתי לפי שיטת הארי, שיש שבירה בכלים, צריך לבנות אותם, יש משברים, צריך לתקן, יש קושי, צריך פתרונות. עכשיו אני מבין שהדברים עובדים בצורה שונה קצת. יש טוב אינסופי שיוצא מאבן השתייה ומתפשט בכל העולמות. עלינו לדעת ליצור כלים ראויים לטוב הזה אינסופי. וזה יוצר עבודה קצת שונה. תחשבו על בית שיש טוב אינסופי שפועל מתוך ליבם של ההורים האלה, ומה שילדים לומדים רק לעשות זה לקלוט את הטוב הזה. כן? כלומר, כמו שאתה עושה עם השם, ככה אתה עושה עם זולתך. אתה פועל רק טוב. ואז אתה מבין שמה שפועל היום בעולם זה בדיוק. וכל הרע וכל המשבר וכל הקושי הוא רק בא כדי לעזור לך ללמוד לא להתפעל מהרע, ליצור כלים ראויים להשפעה האלוקית הטובה הזאת שפועלת. ולכן זה אומר שבעבודה שלנו אנחנו, כמו שאומר הרב קוק, מתחברים אל הטוב הנשמתי. כן? ככה הוא כותב בהקדמה של עולת ראיה, הפירוש שלו על התפילה, הרב אברהם יצחק קוק, אין התפילה באה כתיקונה, כי אם מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. אתה רוצה להתפלל? תהיה מודע בזה שיש לך פה איזה שירה. כן, אני זוכר כשהייתי ילד קטן, הייתי יושב ככה בבית ספר, והיה לי שכן לידי שהיה מתלונן למורה כל הזמן שאני שר. כן? שמתי לב כשהתבגרתי שיש לנו באמת שירה מתמדת. אנחנו שרים, יש לנו איזה מנגינה. אנחנו רק לומדים לשכוח את זה עם הגיל. כן? לומדים לשכוח. אפשר לתפוס בן אדם באמצע היום שלו ולומר, איזה שיר יש לך בראש? איזה מנגינה? כן? יש איזה מנגינה, יש איזה דבר שמלווה אותך כל הזמן, אתה רק שכחת. לכן זכר מלשון לזכור. אתה רק צריך לזכור שיש נשמה ויש שירה לנשמה, ועליך אם כן להתחבר אל השירה הזאת. הלא היא עפה ומתחפקת על דודה, בלא שום הפסק כלל, אלא שבשעת התפילה המעשית, התפילה שאנחנו מתפללים, היא התפילה הנשמתית התדירית, היא מתגלה בפועל. התפילה הזאת מתגלה, למרות שהיא נצרית, היא פועלת כל הזמן. אבל כשאתה מתפלל, אתה, אפשר להגיד, מודע לזה שיש לך שירה, ואתה גם חווה את השירה הזאת. אתה פותר, ובקש מהשם לעזור לך לפתוח את השפתיים ולשיר את השירה של הנשמה. אז מה זה להתפלל בעצם? בגלות היינו כחולמים. היינו מלאים בדמיונות, מלאים בתורה, אבל מה שלא היה לנו מספיק זה התפילה. כי מה זה תפילה? תפילה זה לקחת ברצינות את עולם הרשות. שתי תורות יש. תורת משה שקיבלנו בהר סיני, ומה שנקרא עולם הרשות. אתם זוכרים, כשהקדוש ברוך הוא צמצם את אורו, היה אור אין סוף, והשם צמצם את אורו, והכניס קו של אור אין סוף בתוך המקום של הצמצום. כשהוא צילק את אורו, הוא השאיר רושם, רשימו, רושם של אותו אור אינסופי, ואז מכניס את הקו, והקו הזה הולך ומתעגל, והנה כל העולמות. ואם כן, יש לנו שתי תורות. יש לנו תורה שנקרא תורת משה, שהוא הקו שקיבלנו אחרי 2000 שנה, קו של נתינה של טוב, תורת משה. אבל האור של הקו הזה הוא פחות מאשר האור של הרשימו, כי הרשימו בא מהאור שלפני הצמצום בכלל. ואם כן, יש ברשימו, ברושם של האור שבמציאות, יש אור לפעמים יותר גדול מאשר באור של תורה, רק שאנחנו צריכים ללמוד תורה כדי להבין את האור שבתוך המציאות. אבל יש במפגש הזה עם המציאות, עם עולם הרשות, אור יותר גדול. התפילה מבררת את הטוב האינסופי שנמצאת בתוך המציאות שלנו. אנחנו מתפללים, פירוש הדבר, עומדים מוכנים להתכוון אל הטוב שנשפך עלינו בכל יום ויום. כמו שהמקובלים ידעו, יש טוב לכל יום, יש טוב לכל שבוע, לכל חודש, לכל שעה. כל זמן הוא בעל נשמה מיוחדת משלו. ואנחנו לומדים להתפלל, כלומר, להתחבר בצורה מתאימה אל הזמן. וזה אומר שלפעמים אנחנו צריכים לדעת לסגור את הספר, כדי פחות ללמוד תורת משה, התורה שקיבלנו, את המכתב מהמשלח שקיבלנו, וללמוד את תורת השם. כלומר, ללמוד להיפגש עם המציאות בצורה שאתה לומד מהמציאות. התפילה היא זאת שעוזרת לנו ללמוד מהמציאות, להפוך את המציאות לספר פתוח. ואם כן, אמירה אולי שלא נשמעת כל כך דתית, כן? שאולם החילוני הבין את זה בצורה יותר אינטואיטיבי. שיש במציאות משהו שהוא לפעמים גדול מאשר מה שאתה לומד בתורה. אלא מה? מה כאן האיזון חוזר? שבלי לימוד תורה אין לך שום אפשרות להתפלל. בלי לימוד תורה אין לך שום אפשרות להכיר באור ובטוב שנמצא בתוך המציאות. ולכן אנחנו צריכים זמן לחוד להתפלל וזמן לחוד ללמוד. אומר הרב קוק על סוגיה מאוד חשובה, רבי זרע, רבי זרע שבדיוק עלה לארץ ישראל, היה אבא משתמט, הוא היה בורח משיעורים של רבי יהודה, מרב יהודה, סליחה, דבאי למיסק להרד ישראל, כי הוא רצה לעלות לארץ ישראל, אז מה היה עושה? היה משתמט, כן, משיעורים. אומר הרב קוק בעניה, בנפש האדם ישנם אמיתיות כאלה שאין נקנות לו דווקא על ידי לימוד ועיון. יש דברים שאתה לא יכול לדעת בלי הלימוד שלך, בלי העיון שלך. וישנם גם כן אמיתיות שהן נעוצות בעומק הנפש, שהן נעלות מעל כל לימוד וכל הוראה. מתי אתה פוגש את הבחינות האלה? בדיוק כשאתה רוצה לעלות לארץ ישראל. אז אתה פוגש את האמיתיות שהן נובעות מתוכך. איך אומר המדרש? לאברהם אבינו היו שתי כליות, כן? וכמין שני רבנים שהיו מייעצות לו, תורת הכליות, כן? יש אם כן תורה שבא מלמעלה שאתה צריך ללמוד, אבל יש גם תורה שבא מלמטה, אמת מארץ תצמח. האמת הזאת שמארץ תצמח, אפשר להכיר אותה דרך התפילה דווקא. לכן דרך, אחד מהדרכים להתפלל, זה דרך זה שאתה מחדש תוך כדי תפילה. אתה מתפלל, וכל יום אתה מוצא איזה חידוש בתפילה. כן? זה מה שמחיה מאוד את התפילה. ככה מסכת ברכות מתבטא. אתה לומד ואתה מתחדש. אתה לומד להכיר כל לזמן, כל יום מחדש, עוד קצת יותר את המערכת הנפשית שלך, כי יש לאדם רמח איברים ושסגידים, כנגד רמח איברים ושסגידים של השכינה. כלומר, יש לאדם מערכת כזאת שכנגדה בדיוק השם עומד, וכשאדם מתפלל אז השם מתפלל כנגדו, כמו שאדם לומד, השם מתפלל כנגדו. יש אינטראקציה, אתה נכנס לדו-שיח, מין דו-שיח כזה, שאתה מול אינסוף נחשף לממד האינסופי שבתוכך, לחלק אלוקה ממעל שבך. ואם כן, אנחנו בזה משכללים את עולם הכוונות. אפשר להגיד, בואו נראה את החיים שלנו, עליות, ירידות, משברים, קושי, הצלחה. ככל שאדם יש לו פחות תפילה, העליות והירידות אלה עלולות להיות יותר תלולות, יותר קשות. התפילה או עולם הכוונות באופן כללי הופך את החיים עם הרבה פחות עליות והרבה פחות ירידות. אתה כאילו מספיק חכם ואתה פחות צריך את הכאב כדי להיות חכם. החוכמה, הערה של המוח הציורי, מאפשר לך להיפגש עם המציאות, ואם כן יש את הממד הזה שכבר אתה מכיל את המציאות בצורה בונה. כל מה שאתה פוגש, כן, זה לא מיסטיקה, זה מציאות. כל מה שאתה פוגש, אתה לומד ממנו, תחשבו על חוויה טראומטית, אתה כבר מכיל את הטראומה, אתה כבר מכניס את הטראומה בתוך ספר לימוד שלך. זה הופך להיות תורת השם בהחלט. אתה בזה בונה ממד חדש שנקרא עולם הרשות. קדש עצמך, עצמך במותר לך. מה זה חיי קדושה? לקדש את המציאות, פירוש הדבר, להיפגש עם המציאות בצורה מהותית, פנימית. כמו שקידשת את אשתך, אתה ראית אותה. כמו שאתה מקדש את השבת, אתה רואה אותו. כמו שאתה מקדש את ירושלים, אתה מרים את ירושלים למעלה. מה זה לעומת זאת הקליפה ההפוכה מזאת, קליפה שנקראת קדשה, כלומר זונה? מה זה זנות? זנות זה עיבוד ראייה של המהות. אתה כבר לא רואה שינויים, כולם אותו דבר, זה לא משנה. כלומר, ירושלים שהייתה חרבה הייתה כזונה, אבל ירושלים בבניינה היא קדושה. מה זה קדושה? אנחנו רואים כבר את המהות שלה, את הגודל שלה. להתפלל, להכיר במעלה של כל דבר ודבר, כל מפגש מפגש, כל שעה ושעה, כל עת ועת, וכל מקום ומקום. אתה נהפך להיות אדם יותר רגיש. איך אמר לי פעם רב, שלמדתי אצלו פנימיות, אני מרגיש את החלקיקי אוויר על בשרי. אני מרגיש את ה... כן? אתה מפתח רגישות בסופו של דבר, שהאוויר הופך להיות ישות בעבורך. הפוך מזה, זו אדם התמה, אדם האטום, שפועל כאוטיסט בעולם, כלומר הוא לא רואה שום דבר, הוא רואה רק את עצמו, ואז הוא לא לומד מהמציאות, הוא לא הופך את המציאות לספר פתוח, ואז הוא בעצם אדם שלומד אולי, אבל תורה, אבל תפילה אין לו. לכן חסידים הראשונים היו שועים שעה אחת ומתפללים. מה היו עושים בשעה הראשונה הזאת שחסידים הראשונים היו שועים? ככה מסכת ברכות מתבטא, ברכות למד ב', אז במשנה, מה זה שועים שעה אחת ומתפללים? היו מתכוונים, כן, הכנה, שבסופו של דבר כל הדבר עצמו הוא בזמן ההכנה. כמו שכל השבת שלך תמון בתוך ההכנה לשבת. איך אתה מתכונן אל השבת? מה הכוונות שלך באמת? מה הכוונות שלך באמת כשאתה מברך את הבנים שלך? מה הכוונות שלך באמת כשאתה מברך ברכת הנהנים? מה הכוונות שלך כשאתה אפילו פוגש חבר טוב, מחבק אותו? מה עובר באמת? איזה כימיה עוברת? עולם הכוונות הוא בדיוק העולם הציורי הזה, הוא בדיוק העולם שהוא לא תודעתי, הוא ציורי, הוא פועל הרבה יותר עמוק, הוא זה שמרים את המציאות, הוא זה שהופך את המציאות למציאות יותר טובה, כי הוא ממתיק את המציאות בשורשה. זה מה שאנחנו רוצים ללמוד. איך התפילה ממתיקה את הדינים בשורשה. שאלות בסוף ברשותך. אנחנו נראה אם כן של כל עולם הכוונות הוא רק עניין של המתנה. כשאתה אומר ברוך, תמתין קצת. תתחבר קצת לברוך, לא בצורה כפייתית שאתה עם השכל חושב על האם התכוונתי או לא. בצורה חווייתית, אמיתית, ברוך, תנסה לעצור קצת. תנסה קצת יותר להתחבר למה זה ברוך, מה זה שורש הברכה בכלל, מה זה אתה, מה זה השם. זה נושאים שצריך ללמוד, אנחנו נלמד אותם, נושאים שצריך גם להעביר לילדים. כשילד יודע להתפלל, אפשר להגיד שאנחנו מצליחים בחינוך שלנו יותר. כי הוא לקח על עצמו את המשימה הזאת של להתפלל. קשה מאוד לילד להתפלל, זה בכלל לא עבודה טבעית אצלו. הוא הרבה יותר קרוב לפלמוביל שלו מאשר לתפילה שלו. אבל אפשר לומר שמגמת החינוך היא לעזור לילד להתפלל. במה התפילה של הילד תלויה? התפילה של הילד תלויה בתפילה בעיקר של האם. במה התפילה של האם תלויה? מאוד מאוד קשורה לתפילה של האב. ככה שיש פה השתלשלות בתוך המשפחה להתפלל, במקום למשוך את הילדים לתפילה וניתן לך פרסים ונסות אין לעודד אותם ככה ולהיווק לפעמים נגדם כדי שיתפללו, לרומם אותם, ללמוד להסתכל עליהם מבפנים. כלומר, ככל שאין לנו תפילה, נראה אותם יותר מבפנים. ואז ממילא הם ירצו יותר להתפלל. שיראו אותנו לא רק מתפללים בשעה שאנחנו מתפללים, אלא שיראו אותנו מתפללים בחיים בכלל, שהחיים הם כתפילה. כלומר, הם מפגש, מפגש אותנטי אמיתי עם ה... עם הרישומים הציורים שהשם השאיר כשהוא סילק את אורו. אז אם כן, יש שתי עבודות. אומרת הגמרא, רבה חזיה לרב אמנונה. הוא ראה, הוא הסתכל ברב אמנונה, דקה מעריך בצילותי, שמעריך בתפילה. אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, כן? אתה מה, אתה עושה כל הזמן בחיי שעה, שזה התפילה, ואתה מניח חיי עולם, שזה התורה? והוא סבר, זמן תפילה לחוד, זמן תורה לחוד, רב אמנונה ידע שיש פה שתי זמנים שהם חשובים. למה התורה, התפילה נקראת חיי שעה? לכאורה דיברנו עכשיו על חיבור לשירה נשמתית ואינסופית. מה זה חיי שעה? דיברנו על זה כמה פעמים. יש לנו שתי המיספרים. המיספרה השמאלי חושב על החיים, המיספרה הימני חי את החיים. מה שהיה ברופאה נורולוגית ידועה בארצות הברית, שחלתה באירוע מוחי בצד שמאל, ומכאן ואילך חפתה את החיים בצד ימין בלי לחשוב, בלי להתרגש, רק דרך מפגש. מתארת את החוויה הזאת, איך כל מפגש אותנטי, איך כל רגע אמיתי, עמוק. ואז היא, ברוך השם, התחפה, והיא מספרת את הזיכרונות שלה של אותה תקופה, מה זה לחיות עם המוח, מוח ימין. אנחנו מבינים שיש לנו צורך בלשכלל את המוח, שכלל את המוח הימני הזה. כי הוא בדיוק חיי שעה. הוא מאפשר לך להיפגש עם הזמן. להיפגש עם ההווה כאן ועכשיו. ואברהם זקן בא בימים. היה פוגש כל יום ויום, כל שעה ושעה, כל אדם ואדם. העבודה שלנו אם כן, היא עבודה של איך לעסוק בחיי שעה. איך לעסוק ברגע, כן? לא כפי שהיוונים טענו, קרפה דיאם. תתפוס את בלטיני, סליחה, הרומאים, קרפה דיאם, תתפוס את היום, תחיה את הרגע, כן? אכול ושתוק אם אכל נמות, מחר נמות, כן? חיי שעה במובן של הפקרות, ממש לא, אלא הפוך, לתת משמעות לכל רגע ורגע. תחשבו על חינוך שאתה כבר פחות עוסק בגבולות ומה מותר ומה אסור, הרבה יותר עוסק בלהיפגש עם הילדים שלך, הרבה יותר עוסק בלחיות אותם באמת בצורה אמיתית. לפעמים דרך מגע, לפעמים דרך קשר עין, לפעמים דרך שיחה אישית. ואז אתה בעצם מרים את כל הבית למקום שנקרא חום, חומה. הגבול של החומה, אתה שם אותו על ידי חום. החום הוא מקנה לילד תחושה של ביטחון, תחושה שהוא חשוב לך, שהוא אדם יקר, ואם הוא כל כך יקר, אז הוא יתנהג בהתאם ליוקר שלו. הוא יהיה אדם שמרגיש כל הזמן בערכו, ולכן הוא יתנהג בצורה טובה יותר. עלינו ללמוד להשתמש בתכונה הזאת שנקראת תפילה ככוח בונה, ככוח מעצב אישיות ממש. לא שהתפילה היא לתועלת כמובן, אנחנו מתפללים כי צריך להתפלל, אבל שנבין רק את המנגנון הזה של התפילה. אומר הרב קוק על זה, התורה תיתן לאדם תמיד השגות שכליות, הנובות חדשות בכל עת, והמציאות קיימות לעד מקור האמיתי, שהיא חיי עולם. והתפילה תעסוק להשתמש בחלקן של הידיעות הידועות והקבועות, להעמיק בכוח הרגש את הרושם של הידיעות המוסריות על כוחות הנפש. מה עושה התפילה אם כן? התפילה היא מאפשרת שהלימוד שלנו יהיה לימוד גם רשום בבשר שלנו. מבשרי אחזה אלוקה. אומר הכוזרי בפסקאות אחרות, אנחנו לא סתם באנו לכאן. באנו לכאן כדי להיות, אם לא נביאים, אז בני נביאים. להכיר בה חוש הנבואי שלנו. מה היא תחילת הנבואה? היא תפילה. התפילה מאפשרת לנו בהחלט להכשיר את העולם הציורי ולהיות אם כן יותר קרובים לשם. השורש של מוח ימין, התענוג, הדבקות, האפשרות לחיות את האלוקות בצורה אמיתית ופנימית. לא רק בשביל החוויה המיסטית הנעימה, כמובן שלא, אלא בעיקר כי זה תפקידנו בעולם. לזה באנו. באנו כדי להיות אנשים שיודעים להתפלל. אני אסיים עם האמירה של הרבנית קוניבסקי, זיכרונה לברכה, שדיברה על זה שחינוך ילדים זה תפילה ושלום בית. תפילה בשלום בית. תפילה, כלומר, הערה של העולם הציורי, להרים את העולם הציורי מעל השכל והרגש, שככה יאיר לתובנות, יאיר לעולם הרגשות, ושלום בית, חיבור בין שתי המוחים, בין האב לבין האם, בין ההורים בתוך הבית, כמובן, גם כן, אבל גם שלום בית בין כוחות הנפש, בין שתי המקומות האלה. אבל זה מה שיוביל את הבית בהחלט שתהיה שלום בית. כלומר, ההבנה הדדית, האפשרות לשאת את השני, להכיל אותו, לראות אותו מבפנים, לאהוב באמת, זה על ידי התפילה. התפילה, או מוח החוכמה, התפילה היא שורש לחסד, לנתינה. אתה לא נותן, אתה לא מתגייס, אתה לא באמת עושה הכל כדי להיטיב לשני, אם אתה לא התרגלת לראות אותו מבפנים. מה לעשות שגדלנו בתוך תרבות כזאת, של פירוד, כלומר מחנכים את הרגש להיות רגשנות של וולט דיסני, את הדמיון להיות גם איזה דמיונות ככה של הארי פוטר, את הגוף להיות לעצמו, לתאוות ולמיניות, את השכל להיות באקדמיה למתמטיקה ולפיזיקה, ואנחנו לומדים בדור הזה דווקא לחבר בין הכוחות. הקו המחבר הוא עולם הציורי. ככל שנדע לצייר מבפנים, כלומר ככל שנדע להתפלל וזה מה שנבנה ביחד, אז אני מקווה, אז יהיה לנו יותר אפשרות לחיות בייחוד בין הכוחות, ואם כן לאהוב יותר. ככל שנעבוד עם כל הכוחות האלה בצורה מאוחדת יותר, יהיה לנו יותר קל לאהוב. מאיפה בא השנאה? הוא בא מזה שאתה רק מתרגש, רק חושב, ואתה לא מחובר. אז אתה שונא. לפעמים אתה מדמיין יותר מדי, אז אתה שונא. השנאה בא מפירוד בין אדם לחברו, כלומר מפירוד פנימי. העבודה של האדם, היא עבודה בעיקר על עצמו, וזה החידוש של חזרה לארץ ישראל. אתה כבר יכול לעבוד על השני בזה שאתה עובד על עצמך באופן אמיתי. בצורה יותר עמוקה, בצורה יותר אותנטית, אבל גם זה עובד יותר. זה יותר קשה קצת, כי אתה פתאום צריך לקחת קצת אחריות, ולא רק לשפוט ולהבין שכן, יש עד היום אנשים שמאמינים שהמפלגה או התנועה הדתית שכנגד היא תנועה טועה, ואתה צודק. כאן יש אנשים שחושבים שהם צודקים, והם עדיין אולי לא תופסים עד כמה אם התנועה כנגד הזה קיימת, אז זה כמובן בגלל שעדיין הוא לא בנה עולם מספיק משוכלל, תפיסה יותר מספיק כוללת. בגלל שהתפיסה שלו לא כוללת, יש כנראה עדיין אנשים שלא חושבים כמוהו. אז עליו להיפתח אל השני. איך אנחנו נבנה תובנה רחבה, אך ורק בגלל שהשכל נפתח אל העולם הציורי. כן? לפי פיאז'ה בגיל ההתבגרות, יש לאדם הבנה מופשטת. מה זה הבנה מופשטת? הבנה מסוגלת לשאת את ההפכים. אז זה אפשר לומר מגמת התפילה. התפילה מאפשרת לאדם לראות את הדברים יותר בצורה של גם וגם, בצורה יותר של אוקיי, זה המציאות שלי, זה מה שקורה לי עכשיו, קשה לי, אבל יהיה טוב, אבל אני רואה גם ניצנים של ההטבה, אני, לא רק שאני לא מתייאש, אלא גם אני מאמין שיש מאחורי כל נפילה כוח מפעיל, כל ירידה לצורך עלייה. אז רצית לשאול?
כן. וזה יש חשיבות גדולה ללימוד שלפני התפילה. עדיף על אדם שהוא ילמד את זה משהו, אפילו זה דבר קטן, ואחרי זה יתפלל. אפשר להבין מזה שאם, לדוגמה, היום אני בישיבה אז קל, כן? יותר נכון, קשה לא ללמוד לפני שאני מתפלל, אבל אם בחיים וביום, אז במקום תפילה אולי להקדיש 5 דקות לכוונות לפני התפילה זה גם יכול לעזור.
נראה לי
כי
שחזל...
כי זה הרבה מהחסידים, כי אמרת כן, שהם כן. היו משקיעים שעה בכוונות.
כן. שאלה שלך היא טובה, אני אחזור אליה. אתה שואל, טוב, אתה שואל האם לפני התפילה ראוי יותר ללמוד, או האם ראוי יותר לשעות ולהתכוון יותר וככה. ונראה לי שהלימוד צריך להיות בדיוק לימוד מתאים למה שחסידים הראשונים היו עושים. כלומר, לימוד לא של רק לימוד אינטלקטואלי, אלא גם לימוד של אמונה, של חסידות, של מה שמאפשר לך אחרי זה להתפלל בצורה שונה. כמובן, כל לימוד הוא טוב וחשוב לפני התפילה. אפשר לומר שגם צריך לחלק את הזמן הזה. זמן של לימוד, ואחרי זה לשמור על ה5 דקות האלה, כדי, כוונות, כדי להתכוון קצת. מה אני רוצה להגיד? איך אני רוצה לסדר את דבריי? אני הולך להופיע לפני המלך. אני הולך לעשות דבר שהוא מאוד מאוד גדול, את המציאות הסופית שלי של 120 שנה, של קצת בשר, קצת דם, קצת רגשות. את המציאות הלגמרי, כן, מצטמקת ורע לי, כן, שלי, של כזה קטן, אני הולך להיחשף אל הנשמה האינסופית שהיא חלק אלוקה ממעל ולהתחבר אם כן אליו. אז זה דבר ענק, קצת באמת להמתין, קצת לקחת גם את הזמן, בזמן התפילה, לומר את הדברים, את המילים, ולהשמיע, אדם צריך להשמיע את המילים גם באוזנו. וככה הכל בהחלט אתה צודק שהלימוד שלפני וההתכוונות שלפני הם בהחלט, אפשר לומר, עצם התפילה.
יש עוד בעיה שלפעמים, פוגשתי גם בכך, חוזרים בתשובה שהתפילה, יש לה באמת המקום הרוחני להכניס את התפילה ללב, את הלימוד ואת הכוונות ואת האמונה, ויש לה גם צד מאוד גדול הלכתית, כאילו בן אדם סביב זה מחויב להתפלל 3 פעמים ביום, מחויב להתפלל בשעות מסוימות, מחויב לעשות את זה. לפעמים אתה מאבד את עצמך מהתפילה, מרוב שאתה מחויב לעשות את זה.
יפה. יש בהחלט 2 בחינות בתפילה, ואתה שואל נכון. אתה שואל איך זה שיש מצד אחד את החובה הזאת להתפלל, שהיא נראית כחונקת את האדם, ויש את התפילה הספונטנית, הטבעית. אז חז"ל אמרו, התפילה כנגד תמידין תקנון וכנגד אבות תקנון. 2 בחינות בתפילה. כדי להתפלל, אני צריך קודם כל להרגיש עול. אני צריך להרגיש שיש פה איזו חובה, שבזכות התפילה שלי, העולמות מתוקנים יותר. כן? זה מצד החובה, מצד הקבלה הזאת של התמידין, של הקורבנות שהיו מקריבים כל יום בבית המקדש. ויש תפילה שכנגד אבות, שהאבות שלנו היה להם תפילה ספונטנית, טבעית. אברהם העמיד את התפילה של הבוקר, ויצחק של הצהריים, של מנחה, ויעקב של ערבית. ואנחנו מזה לומדים מהאבות שלנו שיש צורך גם בתפילה האישית, אישה יכולה לעשות כלים ולהתפלל, כן? זה נקרא התבודדות גם כן, להתבודד עם השם. כתוב בספרים של האינטליגנציה הרגשית של גודמן, שחלק מהפיתוח של עולם הרגשות של האדם זה נקרא התבודדות. כלומר, אנחנו מאמינים שיש בהתבודדות הזאת בחינה של תפילה ספונטנית הפעם, אולי באמת בהכנה של התפילה, במה שאנחנו עושים לפני שאנחנו נכנסים לתפילה המנוסחת, ממד שהופך את התפילה המנוסחת כתפילה ספונטנית. כלומר, לאט לאט לומדים שהמילים האלה שחזל קבעו לנו לומר, הם בסופו של דבר המילים שלנו, הם הספונטניות שלנו. אנחנו כן? מתוכם אנחנו מתפללים את התפילה באמת שמתאימה לממד הכי ספונטני שלנו. אבל לזה צריך הכנה, ואני מסכים איתך בהחלט. שנזכה לחנך את הילדים, וקודם כל כנראה לחנך את עצמנו לתפילה, ושעל ידי התפילה הזאת אנחנו בהחלט נפריח את השממה, נוציא מהכוח אל הפועל את המטען הנשמתי שלנו. ערב טוב.